בוקר טוב לכל הצדיקים, אנחנו עוסקים בהקדמת המהר"ל לתפארת ישראל, ואנחנו בגמרא מדברת על כך שלא ידעו בבית ראשון למה נחרב הבית, למרות שברחובות ראו עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, אבל לא ידעו, כך אומרת הגמרא, ושאלו את החכמים, שאלו את הנביאים, אפילו שאלו את המלאכים, לא ידעו, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא ואמר, ויאמר השם, אל עוזבם את תורתי ולא הלכו בה. לא הלכו בה, אין הכוונה היא רק לא קיימו את התורה, אלא יש משהו שהוא יותר מקיום התורה. ומה הוא? שלא ברחו בתורה תחילה. ואנחנו התקדמנו בהסברה של הדבר הזה, ואנחנו עכשיו רוצים להגיע לדוגמה מאוד יפה שהמהר"ל נותן על מנת להמחיש לפנינו את ההבדל המהותי בין תורה מתוך ברכה בתורה, או תורה ללא ברכה בתורה. וההבדל כזה, שכאילו רק הקדוש ברוך הוא יכול לשים את האצבע, ולהסביר לנו, תדעו לכם, שזה שורש כל העניין. בסדר? אומר המהר"ל, בערך שורה עשירית מלמטה בעמוד ב'. ולפיכך, זה שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אכן 10 מלמטה. ולפיכך, אם היו מברכים על התורה תחילה, לומר ברוך נותן תורה לישראל, והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל, כי עניין הברכה על התורה שהוא יתברך מבורך על זה, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה, אז היה זה סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל, שהשם יתברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים. שאף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. וזה מן השם יתברך, אשר הוא סיבה לתורה, הוא גם כן סיבה שלא תתבטל. טוב, מה אתם מבינים על דרך הפשט? מה הוא אומר? מה הוא אומר? זה, הברכה היא משהו מהותי. הוא לא רק אמירה של איזה קביעה או הכרזה לפני קיום המצווה, אלא היא האופי שאנחנו בה מתייחסים ונפגשים עם התורה. בסדר? הברכה משנה את יחס ואת הפגישה שלנו עם מה שאנחנו עושים. אנחנו לומדים תורה. מה זה ללמוד תורה? אז אומר המהר"ל, דבר ראשון, אם היו מברכים לומר ברוך נותן תורה לישראל, היה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל. ראשית כל, עצם החיבור. היה חיבור בין התורה לבין נותן התורה. ומכיוון שהיינו רואים את התורה כל כך גדולה, כל כך מקיפה, כל כך נשגבה, היינו מפתחים בקרבנו אהבת השם. אז קודם כל, נגדיר, שאם ככה, מה מטרתה העמוקה של התורה כשהיא ניתנת לנו, לפתח בנו מה? אהבת לקדוש ברוך הוא. נכון? כי מה זה ברכה? כי עניין הברכה על התורה, שהוא יתברך מבורך על זה, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה. כי מה זאת ברכה? מה זה ברכה? כשאנחנו רואים את המילה ברכה, למה מתכוונים? מה? ביטוי זה דבר מאוד מאוד כללי. שבח עוד יותר, חיבור שפע. זאת אומרת, מה המקור של הדבר הזה? מה המקור של הדברים? הרי אם אנחנו מתייחסים למשהו שיש לו מקור קטן, חלקי, זמני, ממילא גם היחס אל היוצר הוא יותר קטן. זאת אומרת, אם למשל יש לנו איזו חוכמה כללית שנוצרה על ידי כמה הוגי דעות, כאלו אחרים. או שאין איזו חוכמה שנוצרה על ידי תובנה מתמטית, פיזיקלית, כימית. בסדר, אנחנו מעריכים את ניוטון, נכון? כן, הוא גילה, יצר, לא יודע מה עשה, את כוח הכבידה. בסדר, אבל זה עדיין לא הדבר. יש מקור לכל. המקור לכל, ברגע שאנחנו מברכים, או בלשון אחרת מחברים, או בלשון אחרת מסתכלים על מקור השפע, אז בכלל העסק הוא שונה לחלוטין. תכף המהר"ל ייתן איזו דוגמה מצוינת, ונבין את זה יותר. רק אני אזכיר נקודה אחת, שימו לב לדבר חשוב, הוא נכון לגבי כל הברכות, לאו דווקא לגבי התורה, אבל צריך להזכיר אותו. איך אנחנו מברכים? אשר בחר בנו מכל העמים, מתי? בעבר. נכון? ונתן לנו את תורתו, מתי? בעבר. ברוך אתה השם, נותן התורה בה, הווה. מה הקפיצה הזאת? זה נמצא בעוד ברכות, כן? אבל כאן זה ממש, ברוך אתה השם, בורא פרי עץ. זאת אומרת, אין לראות בכלל את הדבר הזה בתור דבר היסטורי, שהיה פעם איזה אירוע מדהים שבו היה מתן תורה. זה היה כלי בשביל דבר אחר, להיחשף אל שפע מתמיד כל הזמן. יש שפע שמחיה את הדבר כל הזמן. נותן התורה עכשיו, ריבונו של עולם, עכשיו נותן התורה, כן. נכון, אפילו תגיד את זה ככה. אפילו תגיד שזה לא מכוון כנגד התורה, אלא כנגד הגדרה, תואר לקדוש ברוך הוא. בסדר? ברוך אתה השם נותן התורה, ברוך אתה השם הצדיק. זה מה שרוצה להגיד ירדן, נכון? אבל גם זה, עצם זה שהוא, זה הופך להיות התואר, הוא אומר, זה המקום הפגישה שלי איתו. המקום הפגישה שלי בהווה, עכשיו הוא נותן התורה, הגדרה שלו נתן התורה, או הממציא העסק. מה? הוא נותן. שוב נחזור אל המשל, ותכף נראה את הדבר הזה יותר, יותר טוב, את המשל הזה שדיברנו, משל התקע והשקע ומשל המתנפחים. זאת אומרת, זה שחיברתי בין התקע, השקע, שמתי, והנה המתנפח הזה, עכשיו הוא כזה עם זה, זה לא, עד שחיברתי את התקע לשקע, יצרתי את מערכת הזרימה, אבל הזרימה שמחיה עכשיו ומפתחת וגורמת לדבר הזה להיות, זה מפני זרימה שקיימת עכשיו. עכשיו, ברגע זה, יש מנוע שמסתובב, והוא יש מפוח, והמפוח הזה מוציא אוויר, והאוויר הזה מנפח את הזה, ואני קופץ, הילדים שלי, הנכדים שלי, קופצים על המתנפחים ונורא נהנים. למה? כי יש שם אוויר. מה מחזיק את האוויר שלא ישקע? הזרימה שקיימת עכשיו. לא שאז עשיתי את התקע לשקע, כי אז אפשר גם להפסיק את זה. כל שנייה ושנייה היא מחברת את הדבר הזה. זה נקרא ברוך אתה השם. ולכן, אם אנחנו רואים את המקור של הדבר, במילים אחרות, ברוך זה מלשון הברכה, מלשון התחברות, מלשון מקור השפע, אז אנחנו עכשיו מתייחסים לנקודת המבט שלנו, היא לא לחוכמה שעומדת בתוך עצמה, אלא למקור של החוכמה שהוא זורם כל הזמן ובורא עולמות. עכשיו תראו, בואו תראו את המשל שמביא המהר"ל לזה, וזה אני חושב מאוד יפה. אומר המהר"ל ככה, אם היה קורה מצב, יש הבדל גדול בין אם מנתקים, נקרא את זה רגע, נקרא, אומר ככה מהר"ל, ואף אם היו, כן, ואז זה הסיבה כשתי התורה מתקיימת בישראל, ואף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים, והיה זה מן השם יתברך אשר הוא סיבה לתורה, הוא רגע סיבה שלא תתבטל. עכשיו הוא מביא משל, אחרי זה נסביר את המשפט הקודם. דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן האילן. בסדר? יש ענף מסוים בעץ, ומה קרה? נשבר, יש איזה מחלה, יש איזה משהו, הענף הזה נגדע. בעיה, באמת חבל מאוד, ממש חבל. אבל, מה יקרה בעוד תקופה? זה יצמח שנית. לעומת זאת, אם יהיה מצב שיש מחלה בשורש העץ, שורש העץ עכשיו קיבל איזשהו נגיף, מה יקרה? הוא ילך. מה יקרה לעץ? הלך. זאת אומרת, יש חיבור עצמי ויש חיבור מקרי. החיבור המקרי הוא, בעצם זה לא, החיות של הדבר הזה לא תלויה בדבר. היא לא תלויה. אם אני אוריד, זה מאוד מצער. אבל, אל תדאגו, זה יצמח מחדש. זה יצמח. יהיה תהליך, הוא יעבור איזשהו תהליך, לפעמים צריך לעזור לו לצמח מחדש, לפעמים צריך לשנות קצת תנאים, לפעמים צריך רק לחכות, אבל הוא יצמח. לעומת זאת, אם אני עקרתי את הדבר מהשורש שלו, הוא על הלך עליו, הוא בכלל לא יצמח יותר, נכון? זה המשל, מה אתם אומרים? מה זה הנמשל? מה זה הנמשל?
חוסר החיבור של עם ישראל,
שלא מבינים מאיפה התורה הגיעה. אז רגע, אז מה זה החיבור העצמי ומה זה החיבור המקרי? או הקלקול המקרי והקלקול העצמי, מה זה? אם יש בעיה בחיבור, אז זה משפיע על כל הענף. Okay. יפה. ולכן, אם הבעיה היא בחיבור, אתה מתכוון לשורש, ממילא העסק יקרוס. Okay. יפה, כן.
הענף זה גילוי הראש, זה שלא מקום בתורה.
מעולה, יפה. אתה אומר עכשיו, אתה מסביר בעצם את מה שאמר על שאל בהתחלה. נכון? אמר על שאל בהתחלה, הרי היו עבירות. נכון, אבל השאלה, זאת לא הייתה השאלה. השאלה לא היה מה בפועל, שאין לו פנקס עבירות, לדעת כמה ואיזה עבירות, אלא ממה נובע הדבר הזה. הקלקול הזה שקרה לפני חורבן בית המקדש הראשון, מאיפה נובע הקלקול? האם זה מדובר על אנשים יראי שמיים, אנשים מלאי צדיקות, מחוברים לכל, רק מה נעשה? חפז אליהם מצרם וחטאו בעבירה כזאת, בעבירה כזאת. אבל במהות, תסתכל עליהם בתוך השורש שלהם, הכוחות קיימים, החיבור קיים, להיות כל הזמן יונק את היסוד של השפע, זה קיים. קרה איזושהי בעיה בענף הזה, ויש איזה סיבוך. אז צריך לתקן את הענף. לפעמים צריך ממש לתקן אותו, לשבור ושיגדל חדש. לפעמים צריך איזשהו טיפול נכון, ואתה חוזר. למה? כי השורש חי וקיים. לעומת זאת, אם השורש לא חי, ואנחנו הצמתנו אותו, בכלל שברנו אותו, לא יהיה צמיחה חס ושלום, נכון? כן, נכון. עכשיו, הישר הוא לפעמים לוקח הרבה שנים. זאת אומרת, זה יכול להיות תופעות אפילו. תראו, הרי בעצם את הדבר הזה, אנחנו כל הזמן עוסקים בו, לא רק במובן של תורה, אלא כל מימד נצחי שמתגלה במציאות, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, האם המימד הנצחי הזה, או התופעה הזאת, היא פוגעת בעומק, או פוגעת ב... קליפה מסביב. ניתן דוגמה למשל, סוד קיומו של עם ישראל. סוד קיומו של עם ישראל. אנחנו רואים שבאיזשהו מקום, הברית שנחרטה איתנו, הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, שבחר בנו מכל העמים. הבחירה הזאת היא לא שבעצם היא מבחוץ כזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ואנחנו צריכים לעשות מעשים טובים. זה הרבה יותר עמוק. בחירה בנו, הכוונה היא שלא משנה, זה יצירה שנוצרת בתוך הדבר. זה לא משנה איזה משברים יהיו. זה לא משנה כמה אנחנו בענפים, זה משנה, זה כואב. אבל השורש הישראלי, השורש של בחירת עם ישראל, נצח קיומו של עם ישראל, טבוע במנוע הפנימי שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים. ושמה נגיד, וואי, הדבר הזה מי אמר? בואו נסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל. בהיסטוריה של עם ישראל, כאשר באו באמת, הרי השאלה הזאת נשאלה באמת באותו בית ראשון, כשבאו זקני ישראל לפני יחזקאל הנביא, ואמרו לו, תשמע, יכול להיות שעם ישראל באמת גמר את הקדנציה. זאת אומרת, יכול להיות שגמרנו את הסיפור, עם ישראל חטא, גלה מארצו, נחרטו כל הענפים והשורש. אין יותר המשך. ולכן באו זקני ישראל לפני יחזקאל, ממש אותה תקופה של עליה לגמרה הזאת עולה, ואומרת, ובאים לי יחזקאל, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים את תורתך, אבל יכול להיות שגמרנו, עם ישראל כעם, דהו, חס ושלום, ניתק לגמרי. ואז מה אומר להם יחזקאל? אומר, בחמה שפוחה אם לא אוכל לכם, אין דבר כזה, והוצאתי, והצלתי, ולקחתי. כתוב אצל משה רבנו, וכתוב גם שמה, אני אוציא אתכם מן הגלות, אין דבר כזה. למה? מכיוון שמדובר פה על תהליכים חיצוניים, ולא תורים שורשיים. בשורש אתם תמיד קיימים, בשורש אתם תמיד אהובים. ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, אם אתם שובבים, איך אתם נקראים?
בנים
שובבים. פעם קרה דבר כזה שילד פתאום מפסיק להיות הבן של אבא שלו? לא, אבל יש ביניהם מתח, והם לא תמיד מסתדרים. נכון, אבל נניח, לצורך הדוגמה, נניח, חס ושלום, יש שריפה בבית. ואז יש לאדם שני, אדם יכול להציל אחד מתוך שני ילדים. ילד אחד הוא ילד הבן שלו. והילד השני זה ילד של השכנים. את מי הוא יציל? ברור שאת הילד שלו, נכון? בדרך הטבע. עכשיו בואו נקח את המשל הזה בצורה יותר חמורה. הילד שלו הוא מה זה שובב? הוא אחד כזה שעושה צרות כל הזמן. אבא שלו עצוב עליו, הוא עושה לו כל המעצבן אותו. והילד השני של השכנים הוא ילד טוב ירושלים. מה זה כל הזמן נותן? כיצד מעשרים את המלח, כיצד מעשרים את הטבן. ממש. עכשיו יש שריפה בבית. את מי הוא יציל? את הבן שלו? מה? אבל הבן שלו עושה לו צרות. זה הבן שלו. אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. זאת אומרת, אנחנו קשורים לדבר הזה כשורש חיינו. יש מישהו שיכול להעריך איזה עומק יש לאהבה של כרחם אב על בנים? זה דבר שורשי, נמצא בתוך השורש. ולכן בעצם החשיפה על העוצמה הזאת שקיימת בדבר הנקרא שורש, זה יכול להיות השורש בעם ישראל, בנצחיותו של עם ישראל, זה יכול להיות שורש בתורה. הדבר נובע מהענפים, הקלקולים נובעים מהענפים, הקלקולים לא יהיו בשורש. אלא אם כן, עכשיו אני חוזר לנושא של התורה, אלא אם כן מה? אלא אם כן ינתקו את החיבור. זאת אומרת שלא ברכו בתורה תחילה, איך תסבירו את זה לפי זה, מה הכוונה? שמה? שניתקו את החיבור. זאת אומרת, זה שהיה, כמו שאור חיים אמר לנו קודם, זה שהיה בפועל טכנית, עבירות חמורות מאוד, ששפיכו דמים, עבודה זרה וכולי, אז אפשר לנתח את זה בשתי צורות. ניתוח אחד אומר, יש כאן משהו זמני, איזושהי בעיה פרטית, יש בעיה באחד הענפים שלא עובד כמו שצריך, אבל ברמת החיבור, זה חיבור מדהים, אנחנו כולנו מקושרים לעומק של התורה, אבל בפועל אנחנו לא עומדים בניסיון. זה היה אחרת. ולכן שאלו, ששואלים את, את המעגלים החיצוניים, זאת אומרת, את החוכמה ואת הנבואה, והם מסתכלים על המציאות. במציאות הם לא יכולים להבחין מה, 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 מה השורש של הדברים. עד שבאים למי? לקדוש ברוך הוא עצמו. לקדוש ברוך הוא עצמו הוא בעצם, בלשון אחרת, זה הגדרה המהותית של הדבר. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, כאן הגיעו למצב שהחיבור הזה התרופף. עצם החיבור הזה התרופף, ולכן יש כאן משהו שהוא מעבר לעבירה הפרטית, חשובה ככל שתהיה. וזה מה שהמהר"ל אומר. יכול להיות שאם, שהיה השם יחד נותן בליבם, לשמור ולעשות ולקיים, אף פעם עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. והיה זה מן השם ידבר אשר הוא סיבה לתורה, והוא גם כן סיבה שלא תתבטא. כן. הקדוש ברוך הוא זה עצמות. זה הדבר עצמו. זה ההוויה, נכון? עצם ההוויה, שם הוויה, פירושו של דבר, מה קיים פה באמת, ומה הוא רק תיאור חיצוני. ששואלים את אנשים שהם גדולים מגדולים, אבל אחרי הכל הראייה, ראייה אנושית, קשה להם לעמוד על השורש. למה זה הגיע למצב של חורבן? שזה ניתוק הקשר. עד שהקדוש ברוך הוא עצמו כביכול אומר, התנתקתם. התנתקתם. אגב, סליחה שאני אגיד, אבל ברור, לא ברכו בתורה תחילה, זה התנתקתם, אבל אם באמת, באמת הייתה התנתקות מוחלטת? אי אפשר, באמת אין. זה מה שהזקנים באים ליחזקאל. אומרים לו, רגע, אז בסדר, אז באמת הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לגלות, בגלל שאנחנו עזבנו את תורתו, פירוש הדבר, ניתקנו את השורש. ואז באים הזקנים, ואומרים, ניתקנו את השורש? גמרנו, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו, אז אין לנו יותר לא שמירת שבת, ולא מצוות, ולא כלום. אנחנו נלך לעבוד עבודה זרה, כך אומרים הזקנים. מה הקדוש ברוך הוא מגלה עוד? שבשורש השורשים, גם אם יש רצון לפגוע בתוך, בליבה, בשורש השורשים זה מחובר. ולכן תמיד תהיה תחומה. כי הקדוש ברוך הוא נותן התורה. שבחרבנו ונותן לנו ויש שפע. וגם זה אנחנו רואים. תורת השם תמימה, שיבת נפש, התורה כל כך הרבה דורות בכל מיני סיבות. וכמובן, הסיבה שנזכיר אותה כעת זה הסיבה של חנוכה. נכון? מה היה המלחמה של המתייבנים באיזה? מה הייתה המלחמה? מה? לפגוע בשורש. נכון? הם באו ואמרו, אין לנו בעיה, אנחנו לא רוצים לשמיד להרגול לבד אתכם בגוף, אנחנו רוצים בצד הרוח, שאתם תעזבו את החיבור שלכם לנצח, ופשוט החוכמה חייבת להיות רק חוכמה פרקטית. נכון? כל החוכמה היוונית היא בעצם נובעת ויוצאת מהתפיסה האנושית, איך מסדרים את העולם מכל הרמות שלהם, בעולם המדעי ובעולם הפילוסופי ובעולם הגופני של הספורט, בכל הדברים כולה. נכון? מה עם ישראל מגלה? באותו משבר, שהיה משבר ההתייבנות, אנחנו פה. מאיזה, אחרי 2000 שנה, יהודי מדליק נר חנוכה על פתח ביתו. מה הוא מבטא בדבר הזה?
שהשורש לא
נכבה בעולם. איך יבוא לידי ביטוי המילה הזאת מבחינה מעשית, בחנוכה? שהשורש תמיד קיים. לברך בתורה, בסדר, מצוין. אגב, בחנוכה כתוב שזה שורש תורה שבעל פה. בסדר? שמן, ותלך עוד יותר. שמה? שלא נגמר, אבל קודם כל מה יש תמיד? אם אתה מחפש, ומחפש, ומחפש, כי מסביב זה נראה טומאה, זה נראה קלקול, זה נראה זה, תמיד בסוף יש קד קטן, פח שנשאר בחותמו של כהן גדול, כהן גדול הפנימי שלנו. בתוך הלב יש לנו כהן גדול, אנחנו כהנים, כן? אוכלים בירושלים עשרות וכו'. יש לנו איזה נגיעה לכהנות. אבל יש משהו שהוא קיים תמיד והוא לא נכבה, ועל זה המחלוקת. זאת אומרת, היווניות רצתה להגיד, אין דבר כזה. הכל הוא מבנים חיצוניים. באים המכבים ואומרים, לא, מי ליות כיבב כי אליי? מי רוצה לגלות את ההוויה האלוקית? הופכים להיות מכבים. מה פירוש הדבר? הם הולכים, מחפשים את האור הפנימית, הנקודה הפנימית הזאת, שהיא לא תכבה לעולם. ואז הם מוצאים את התהרה הקטנה הזאת, נכון? והתהרה הזאת, כיוון שמסתכלים עליה, כיוון שמתחברים אליה, כיוון שמתרכזים בה, היא פתאום טבעה שמעט מן האור דוחר במין החושר, וביום השני כבר יש יותר הערה של נצח במציאות, אחרי זה שתי נרות. ואחרי זה יש עוד יותר ועוד יותר, עד שבעצם אנחנו עוברים משלב הטבע, אפילו מעל הטבע. כבר ביום השמיני כבר, אנחנו בכלל לא משועבדים לטבע ולחוכמותיו. יש לנו נקודה הרבה יותר פנימית שהיא נותנת לנו את הנצח. ואם יהודים אחרי 2000 שנה עדיין, מי קיים היום? היוונים, הרומאים, בסדר, הם כמו כקש יעוף. יש משהו שהוא יציב מאוד, נכון? אגב, אני פעם אמרתי את הדבר הזה בלשון הרעיון, קשור לפרשת שבוע. תגידו, יעקב חוזר, נכון? ויוותר יעקב לבדו, יעקב חוזר, נכון? חוזר, צד השני. למה הוא חוזר? פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? מה אתה אומר? מה ראית? הוא שכח פחית קולה מעבר לירדן. והוא היה שר איכות הסביבה, ולא היה מוכן שיזרקו זבל מעבר ל... ישאירו זבל בזה, חזר לאסוף את הזבל. תבין מה אני מדבר על יעקב, כן? בזה. לא, זה לא הפשט, נכון? אז מה זה? מה הוא חיפש שם? למה הוא חזר על פחים קטנים? עכשיו אני רוצה להגיד זה בדרך הרעיון. איפה מופיע פח שמן אצל יעקב? יפה מאוד. שימו לב שלמרות שלעשיו, אליפז, לקח את כל מה שיש לו, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, נכון? אין לו כלום, יש לו רק מקל. אבל כשהוא קם בבוקר, מה אנחנו קוראים שמה הוא עושה? לוקח את השמן, איפה יש לו שמן? מה זה? איפה יש לו שמן? לקחו לו את הכל, לא השאירו כלום. אבל זה לא ככה. יש איזה פח קטן שהוא לא נלקח גם על ידי הסופה הכי גדולה שקורית. ויעקב מבין שלחזרה שלו לארץ ישראל זה לקחת את הפח הקטן הזה ולבנות בו את בית השם. ויצוק שמן על ראשיו. היום אומר, אם יהיה אלוהים עמדי, אז מה? אבן הזו ששמתי עם הצבא, ומה שמתי עליה? שמן, יהיה בית אלוהים. זאת אומרת, הוא צריך כל ההיסטוריה, כל הגלות, הוא צריך לסחוב פח קטן. הוא צריך לשמור כל הזמן שיש פח קטן שאותו לא נותנים בשום צורה שהיא. מי בא אליו כדי לחטוף לו את הפח הקטן הזה בלילה, כשהוא נותר לבדו? שרו של עשיו, שעניינו היה לחטוף ממנו את הפח הקטן, לכבות את הניצוץ הזה, שלא יהיה קיים. הצליח או לא הצליח? קצת הצליח, ותקע כף ירח יריחו. כתוב שכן, היו לצערנו התבוללים במשך הדורות. היו כאלה שעזבו את עם ישראל. אבל בגדול, ויבוא יעקב, שלם עיר שכם. זאת אומרת, יעקב הצליח להציל את הפח הקטן הזה, ולכן הוא אחרי זה בא לבית אל והוא מציב מצבה, ושם הוא נותן את השמן. זה שמן שמלמד אותנו איפה נמצא השורש הפנימי שעל עם ישראל, שהוא לא יכבה לעולם. זה הפרשה הזאת. ולכן, כשאנחנו לוקחים את פח השמן שמתגלגל בהיסטוריה כאילו, ובא לידי ביטוי אחרי 3,000 שנה אצל יעקב, זה פתאום מופיע אצל החשמונאים, אנחנו בעצם מבינים שיש כאן מה שנקרא מאבק תרבותי על השמן. ואני אגיד את זה שוב בלשון משל. יש שאלה, איך נראה האיש, האיש הזה, איך הוא היה נראה? האיש הזה שנראה איתו, איך הוא היה נראה? איך הייתם מציירים אותו? רוצים שקחו נייר, ציירו עכשיו את הצרו שלו. איך היה נראה? מפחיד או לא? כן, מאוד מפחיד. אז הפירוש הראשון, כליסטים נראה לו. זאת אומרת, נראה כמו איזה אחד שודד דרכים כזה. קיצר. זה פירוש אחד, בואו. פירוש השני אומרים חזל, תזימו לדבר מדהים, כתלמיד חכם נדמה לו. זאת אומרת, עם מעיל ארוך, עם כפתורים מאחורה, עם איזה פרק כזה, אם תרצו. מה זה קשור? שרו של עשיו הפך להיות אדמור. פתאום באדמור. מה זה? הפירוש הוא, יש פה שתי הופעות של מאבק בעם ישראל. זה בעצם המאבק של יעקב ועשיו, זה מאבק, זה משל למאבק עולמי. יש פירוש, הצד אחד, זה המובן לנו. יש הרבה שקמו עלינו לאורגנו, להשמיד, להרוג או לעבוד, נהיו כמו שודדים. נכון? רוצים להרוג אותנו פיזית, להשמיד, להרוג ולעבד. המן הרשע מצאצאי עשיו, נכון? המלך, בסדר גמור. זה צד אחד מובן לנו, הבנו. אבל במשך הדורות יהיה דבר אחר, יהיו כל מיני שיטות מאוד שיראו כלפי חוץ נוצצות, יפות, כי הן כאילו מהוקצעות. יש כאן איזה מין השקפת עולם, קומוניזם, סוציאליזם, פרוגרסיביים, כל הדברים כולם, מה זה? זה ניסיון לקחת את הכל ולצבוע אותו ביום, בכזה אור יפה. תראו, אנחנו, יש לנו עכשיו השקפת עולם, אין יותר מגדריות. כולם כאחד, אין איש, אין אישה, אין הכל, וכו' וכו'. אתם יודעים, שומעתם את זה, הייתה, ראיתי איזה מישהו, איזה כתבה שאומרת שכשיש בתי ספר היום לצערנו, שכשילדים בכיתה א' שואלים אותם, איך אתה רוצה שאני אפנה אליך? בתור בן או בתור בת?
כן. פה בארץ,
זה גם אמריקה, אבל פה בארץ. זאת אומרת, במילים אחרות, עכשיו אתה אומר, איזה יפה, איזה שוויוניות, כל אחד חופש מוחלט, חירות, אתה יכול יום אחד להיות ככה. אבל בסופו של דבר, שקר ריקני, שלא מחזיק מעמד במציאות, תרלולים כאלה כבר היו משך ההיסטוריה בלי סוף. כי גם ההפיכתה, זה נראה לנו עכשיו, אבל המלחמה נגד הפילוסופיה היוונית, והמלחמה כנגד הרפורמה, והמלחמה כנגד האמנציפציה, וכל הדברים האלה, כל ההיסטוריה היהודית מדוברת באוסף אדיר של כאלה שנראים תלמידי חכמים, עם, 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 עם תארים, דוקטורים, פרופסורים, רבנים גם, כל מיני, אבל לא באים מצד התורה, אלא מצד הקליפה. ואז ממילא מנסים, המאבק הזה מנסה לצבור, ואז יעקב בעצם עושה כאן משהו מדהים, הוא לוקח את פח השמן, ואומר, אני מאמין בפח השמן, אני חוזר לקחת אותו, כי אני לא יכול לפסור על ארץ ישראל ולהיכנס אליו לדורות בלי פח השמן איתי. לכן הוא חוזר על פחים קטנים, פח קטן, אבל הוא זה שיבנה את הכל. זה שורש המאבק הזה. והאמונה שלנו שעם ישראל חי, ועם ישראל חי, ברוך השם, לא צריך להיבהל, כי יעקב אבינו יבוא יעקב שלם. בסדר? ואז מה יהיה בשלמות הזאת? ועלו מושיעים, ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלך, ביום ההוא יהיה, ומה הסברנו, השם אחד ושמו אחד, מה הכוונה? מה זה השם אחד ושמו אחד? יוד כו כי שזה מי זה? זה השם, ומה זה שמו?
הגילוי.
זאת אומרת, אנחנו חיים בפער בין השמן הקטן לבין לנהל את החיים שלנו על פי הקוד שבא לידי ביטוי בשמן הזה. כאן, בחור הזה, בחריץ הזה, נכנסים כל בעלי הפלוקטה, בעלי המחלוקות ובעלי השנאה אלינו. איפה המרחק בין זה אנחנו לבין היכולת שלנו ליישם את זה בשטח? זה המלחמה של עמלק. כל פעם נכנס לנו בכל מיני דברים. כשעמלק יחיים אליו שיהיה באמת ריפוי של הכל, כבר לא יהיה יותר צליעה בכלל. הכל יהיה שלם, אז המציאות של העולם הזה תקרין אלוקות באופן ברור. לא צריך להעביר על זה שיעורים באמונה. כמו שאף אחד לא נכנס בבוקר שיעור, לקבל שיעור, שרוצים להוכיח לו שהשמש זרחה הבוקר. נכון? כי הייתם באים הרבה לשיעור הזה, או שהייתם מגיעים איזה ארבעה שפשוט לא נעים מערב. נכון? לא הייתם, מה זה קשור? השמש זורחת, מה אתה מתפלסף? אנחנו נמצאים בעולם של, כן, הוא קיים, ודאי, ודאי, אבל בוא דבר איתי על זה. זה בדיוק הפער הזה. והפער הזה הוא מצד אחד שלא נטעה, אומר המהר"ל. אם היו מברכים בתורה גם אנחנו, אנחנו מתחברים לפח השמן, מצד אחד. מצד שני, יש לנו עבודה ליישם את זה במציאות, ולא רק לדבר על זה בעומק הלב. אז ייתן לקדוש ברוך הוא שבאמת נזכה לברר בתורה תחילה, ומתוך כך ניקח את המנוע הפנימי הזה, את השורש, את מה שמחיה את כל האילן, וזה ייתן לנו כוח שגם אם אנחנו פספסנו בזה ענף, נדע תמיד שזה רק ענף. בשורש, לעשות רצונך אלוקיי, חפצתי, כך כתוב בדוד המלך עליו השלום, שנזכה בעזרת השם.